יום חמישי, פרשת שלח. אנחנו מתחילים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפור לרגל היורצייט של הגאון רבי יהודה אסד, זכר צדיק לברכה, שחל השבוע. הסיפור שמופיע בספר בחוזק יד, רבי בדלי שוור, מספר על לילה קיצי, ליל כף ג' בסיוון. אחרי חצות, רבי יהודה אסד עסוק בכתיבה איגרת לרב זוסן סייפר, ופתאום הוא מפסיק, מהכתיבה ואומר ליבי, הוא מאיר את הרבנית, הוא אומר לה שהלב עמד ופסק עם מהלכו, השמיים התקדרו אבים והשם אמר לי, תעלה אליי, בן להקת הרלים, שם הושיבך, כך הוא אומר לאשתו, הוא נשכב על המיטה ומחזיר את נשמתו התורה לבורא, ככה על פי הספר הירת סרדלי. ואז יהדות הונגריה מאבדת את עטרת ראשה. מיד מוזקים אל ביתו כמובן ראשי הקהל. האלם היה פתאומי, קשה. טוב, כמובן שמיד צריך לדאוג לענייני הפטירה, להודיע על ההסתלקות של רבם בתפוצות הונגריה, סדרי הלוויה, מקום קבורה וכו' וכו'. אנשים מתעוררים, מנסים להבין את משמעות גודל האסון. לא חלפה שעה וחרדה חדשה, קורת. מפה לאוזן התגלגלה ידיעה דחופה שאחד מהרשעי הקהל החליט וקיבל את היישוב של שניים נוספים לעשות מעשה נועז שלא נשמע כדוגמתו. ובינתיים מתעוררים משנתם עשרות בחורים מהישיבה מתגודדים סביב הבית. אומרים פרקי תהילים, בבכי חרישי, הרחוב שרוי בעלתה, בחיות שומעים מסביב. והבית פנימה ליד מיטתו של רבי יהודה אסד היו טרודים באותו הצעה נועזת, שהתגלגלה במהירות למה שיעצור. מה הייתה הצעה, אתם שואלים רבותיי? לצלם את רבי יהודה אסד. כידוע, קלסתר פניו היה אפוף עוד. וגם לאחר ההסתלקות שלו. וכיוון שבחיים שלו נמנעו מלצלם אותו, לא הסכים, אז החליט אותו עסקן שזה השעה לצלם. הפיתוי להצעה רעה נבע מסיבה מיוחדת, הדחקות והעוני היו מנת חלקו של רבי יהודה אסד כל ימי חייו. והבית המיותם נשארו בנות שעדיין לא ניסו, ולקהילה היהודית לא הכסף לחתן אותם. אז הם אמרו שוודאי אלפים הרכשו את התמונה, והכסף יאסף כדי לחתן את הילד, את הבנות שלו. זו הייתה המצווה כביכול, שהייתה בסיס לפיתוי. טוב, המתח היה גדול מאוד. כולם פחדו לעשות מייסה. גופו עדיין נח על המיטה בשלווה. גדולים צדיקים במיטתם יותר מברכיהם. וכמובן הם מחליטים שההחלטה חייבת להיות מהירה. כל רגע שחולף עלול לאבד את המטרה, ומכריעים את הכף לרעה, מלבישים אותו ככה בבגדי שבת, משווים אותו על הכיסא, ומצלמים אותו כשיש לו בעיית גמרא. יש אומרים שצעירו ולא צילמו, כך או כך. בסיום המלאכה מחזירים את גופו התור למיטה, פותחים את החדר, ובבוקר, במשך כל היום, עשו לו הספדים, רבנים מפורסמים, כבוד גדול. אבל רבותיי, העוסקים בדבר לא סיימו את שנתם, באותו שנה מתו כולם. ונחזו של רבי יהודה אסד מתייחס למעשה, והוא אומר שהרי הוא מעולם לא הסכים שיציירו את התמונה שלו. והרבה מתלמידיו רצו את התמונה, והוא מספר שגמרו בליבם איזה מתלמידיו אחרי הפטירה לעשות את זה. והוא אומר, כל אלה אשר לקחו חלק בזה, הרע להם מאוד, ולימים לא כבירים. זה אחר זה הלכו לעולמם ונענשו עבור כי הטריחו את גוף קודשו אחרי פטירתו לטלטלו לצורך זה. אחד מהבנות שלו, קראו לה אחרי הנישואיה, משפחת בי, הייתה, מאשר המשפחה אחר הנישואיה, היה בישיץ. היא התגוררה בקהילת ירמות, שזה היה הערת ההולדת של איש הצדקה והחסד המפורסם, רבי דובדלי שוורץ, זכר צדיק לברכה, אתם מתחכם גדול גם. היא אריך הימים, היא חיה יותר מ-100 שנים. ובימים האחרונים לחייה, אותה זקנה מופלגת, היא פשוט הסתובבה ברחובות העיר להיפרד, להיפרד בשלום מכל מכריה. כי סיימה את ההכנות, למחרת היא פנתה בקריאה מיוחדת לרב משה שוורץ, שהוא היה אבא של דוד לייב. הוא היה איש משניות, והיא מבקשת ממנו שילמד משניות לעילוי נשמתה. לא היו לה שם רחם צאצאים שהולכים בדרך הישר. והיא אומרת לו, לאות הוקרה וללא תשלום, אני מעבירה לך את הריהוט שיש לי בבית, מהבית של אבא, רבי יהודה אסד. זה היה מהריהוט לא פחות ולא יותר, אותו מיטה שממנה הגביעו את גופתו אחרי שהוא נפטר. ואותו מיטה עברה מחדרו של רבי יהודה אסד לבית משפחת זוור, שעליה ישן דוד לייב, מיטת צדיקים. ואומר רב מאיר שוורץ, יכול להבין איזה ריהוט חדש היה לנו בבית, זה, רב מאיר זה אח של רב דוד לייב. והוא מוסיף שבאחד הימים הוא שמע את אמא אומרת לאבא שהמיטות כבר רעועות, מתנדדות, שקות, העץ מקולף מכל הצדדים. השינה עליהם זה ממש כמו שינה על ספינה מטרפת בים, צריך מיטות חדשות. אבל אבא ענה לה, אני יודע שאני נח על המיטה בלילה רק שעה וחצי. שעה אחת אני מאים בספר. חצי שעה נותרת אני אשם. אבל את רוצה שגם בחצי שעה אני לא יצא מים. נהיה תורות במחשבות איך לשלם את החוב על הרכישה של המיטות. ואמא הבינה לליבו. הישרות בכסף הייתה מוטבעת בקירות הבית, ברהיטים הישנים. וככה היה. והרהיטים נותרו בבית משפחת שוורץ, שם בהונגריה, עד שנת תש"ד, אין מה ללכת לחפש את המעיין בבני ברק. סיפור נפלא, לרגל היורצייט של רבי יהודה אסד, זכר צדיק לברכה. ואנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה. בהפטרה אנחנו נקרא בעזרת השם, ותורידם בחבל בעד החלון. בעלון הנפלא נר לשולחן שבת, הוא מביא מתוך שאלו שלום ירושלים. על הגאון רבו שנחמה כהנוב, אתה ראש ישיבת יצחיים, כשהיה בן 15, הוא התחתן עם הבת של רב ליהו, היה מעשירי העיירה פטרוביץ. בתנועים, שעשו את התנועים, אז נכתב שם שיהיה סמוך על שולחן חמיב כמה שנים. אבל בתנאי הלימוד בעיירה כזאת קטנה ובלי חברוס, הוא לא מצא את סיפוקו. רבו שנחמה שכנע את אשתו, צעירה שתרשה לו לגלות למקום תורה, והיא, למרות ההתנגדות של ההורים והקשיים שציפו לה שהיא תיושאר לבד אם נענתה לו, הסכימה. ובסתר הכינה לו צידה לדרך, ארזת הבגדים, ובלילה, בלילה אחד, היא עזרה לו לרדת דרך החלון, שלא יריש בפתיחת הדלת והסגירה. וכך הוא הגיע לווילנה, שם הוא ישב ולמד בהתמדה עצומה כמה שנים. וכל הזמן אשתו לצידו שיוכל לשקוד ולתמוד ולהתמיד בתורה. היא עסקה במסחר, ביושר, ולכן הוא הזכיר אותה בצוואה שלו. צוואה שמכנה, שנקראת סיפסי ישוני, ששם הוא מפרט גם איך ידאגו לה אחרי הפטור. וכעת רבותיי, המדור הנפלא כי נמחוך במסיל הסישורים. לפי ספר גבוהות, המסיל הסישורים אומר, אך המשמוש, היא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע, שיצטרך להסיר אותו ולבאר אותו. כך אומר המסיל סישורים. והספר גבור השרים הביא שבשנת השתף שינטט, האדמור מצאן זמיגרד עבר לגור ביפו, שהיה שם קיבוץ גדול באותו זמן של אנשים יראים ושלמים, ביניהם היו פליטי העיר העתיקה בירושלים. ובתקופה הזאת התעוררו כמה מחצידי זמיגרד להקים ישיבה על שמו ולזכור של אבא שלו, האדמור רבי סיני, זכותו תגן עלינו, כשהוא נפטר בסיביר, תש"א. הם שלחו כסף לרבינו להקים את הישיבה. אבל דעתו של הרבי מצאן זמיגרד לא הייתה נוחה מזה, הוא רצה להיות נכבה על הכלים, התרחק מכל ענייני פרסום והאדמורות, הוא פחד ש... שם על ידי הישיבה הזאת הוא התפרסם בין הבריות. לכן הוא פותח ביפו ישיבה לבני הדת התימנים. ככה היה גם בהמשך, אחרי שבשנת תשנ"ד הוא עבר לגור בבני ברק והקים את בית המדרש, הוא נזהר מאוד שלא היו לו שום ענייני רבנות ואדמו"רות. ולכן הוא יסד בבית מדרש ישיבה לבחורים חסידי ברסלב, כי הוא ידע שהם לא ימשרו אחריו קהל חסידים מהקהילה הזאת, כי הרי לחסידי ברסלב אין רבי בדור הזה. ואת כל מה שהיה לו הוא מסר בשביל קיום הישיבה, עד שאשתו הרבנית הצדקנית מכרה אפילו את פמותי הכסף שלה להוצאת את הישיבה. פעם הוא אמר למשמש שלו שאולי הוא פגם בכבוד האבא בזה שהוא סירב למה שהחסידים הציעו להקים ישיבה על שמו, אבל הוא אמר בוודאי ממך לי, כי הכוונה שלי הייתה לטובה, לא רציתי, חששתי שמה זה לא יהיה לשמו. ויעפילו לאלויס אל רוי שאור, וארון בריס השם ומוישה לו מושו מקרב המחנה. סיפר הגאון רבי מקרלינשטיין, שבשנים ששלט המנדט האנגלי בארץ ישראל, ימי המחתרות, הגיע איזה בחור צעיר לגאון רבי אליעזר ראובן בן גיס, והוא שאל אותו, הוא אמר לו, הוא מתלבט, לאיזה מחתרת להתגייס, להגנה או לאצ"ל? אמר לו הרב בן גיס בתמימות מאוסה כזאת, למה לא לשתיהם ביחד? אז אמר לך, אפשר, הן מתחרות אחת בשנייה, שונות לגמרי בדרכי פעולה, בשאיפות וכו' וכו'. הוא מסביר לו את ההבדל הגדול בין ההגנה לאצ"ל. טוב, הוא מסיים, ואז הוא שוב שואל אותו, אולי כן לסתם, והוא שוב עונה לו. בסוף כשהוא רואה שהוא לא, הרב לא מבין בעניינים האלה, אז הוא נעמד לצאת, ואז הוא חייך לרב בן גיס, למה לא תצטרף לשניהם? תחזור לגמרא שגליה נאמר, תוירו מגנה ומצלה. מגנה ומצלה, המשקל ההגנה ואצל, להבדיל, אלף על דולס. אם חוף עצבנו השם והביא, ויסונו לאורץ הזוי, ונסונו לנו. ככה נקרא בפרשה בעזרת השם. יש פה מעשה נפלא לפרשת שבוע, שנלקח מהספר ברוכי נפשי. סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליטה, שהזדמן לידו איזה קונטר שכתב יהודי ניצול שעה, הוא מתאר שם את התקופה, הוא מתאר שם מה שעבר עליו באותה תקופה, ואיך קדוש ברוך הוא הציל אותו, פעם אחרי פעם מהנאצים הארורים. היהודי הזה התגורר בגרמניה עצמה, מיד שהיטלר, כמח שמו, התחיל להפריח את ההצהרות שלו. זה היה עוד שנתיים לפני שהתחילה המלחמה בכלל. קדוש ברוך הוא נתנו בלב את ההחלטה למכור את כל הנכסים, ולצאת מהארץ הזאת. זה לא היה פשוט, כי היהודי הזה היה מסודר בפרנסה, בנכסים, היה לו נכסים רבים, וניידי ודלא ניידי. אבל היה לה החלטה חזקה, והוא החליט שהוא עושה את זה. הוא התחיל למכור את כל הנכסים, עד שהוא מכר את ממש את כולם. המטבע שהיה יציב וחזק באותה תקופה, זה היה הרובל הרוסי. כל הרוסים עשו בו, כל הסוחרים עשו בו שימוש. ידעו שזה מטבע חזק, שיאריך זמן. אז לכן גם אותו יהודי החליף את, אמיר את כל הכסף מהנכסים שלו לרובל הרוסי. ואז הוא החליט שעובר להולנד, שזו הייתה מדינה שקטה, ניטרלית. כל הרבה בטוחים שהנאצים הניחו לנפשה, לא ירצו לפגוע בה, להשתלט עליה. ושם הוא התחיל לבנות עצמו מחדש, לשקם את הפרנסה. ואכן, בתקופה ראשונה, הכל הלך למישורים. ואז רבותיי, יום אחד מגיע הביתה חיוור מבוהל, אשתו שואלת אותו מה קרה, הוא מראה לעיתון שכתוב שהכלכלה הרוסית התמוטטה לגמרי, וממילא הרובל בעקבותיה. היה כתוב שהמטבע איבד את הערך שלו בצורה מוחלטת, שהוא לא שווה אפילו את הנייר שהוא מודפס עליו. יוצא אמר הבעל אשתו, כן, שכל הכספים שחסכנו ומכרנו, כל הרכוש, לא שווים עכשיו מאומה. זה פשוט הביא אותו, כל המציאות ההזויה הזאת הביא אותו להרגשה, ממש לפלנטה אחרת. ואז הוא קיבל החלטה נוספת, חזקה יותר, מאותה החלטה ראשונה למכור את כל הנכסים כשהיה עדיין בגרמניה והחליט לעזוב את גרמניה ולעבור להולנד. מה הייתה ההחלטה? ההחלטה הייתה לעזוב את הגולה ולעלות לארץ ישראל. אויבר וייס, לתוך כמה ימים הוא הרד את כבר מה שנשאר לו ועלה לארץ הקודש. ומי שכבר, מי שיודע את ההיסטוריה, יודע שהולנד הייתה אחת המדינות הראשונות לכיבוש הנאצי. והעבירה את כל היהודים שם לאושוויץ. וכבר בימים הראשונים הם דרשו מהשלטון ההולנדי להעביר להם רשימות של היהודים הנכבדים, הרגו אותם בהתחלה. ואמר אותו יהודי שהוא גם נמנה בין האנשים הנכבדים, שאין ספק שאם הרובל הרוסי לא מתמוטט והייתי נשאר בהולנד עוד תקופה קצרה, גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רחמנא ליצלן. נס של ממש נעשה לו. והנס התחיל כבר ברגע שהוא החליט לרכוש את הרובלים, שהם היו הסיבה להצלה שלו בהולנד. והנס המשיך מאוחר יותר עם ההתמוטטות של הרובל, כשהתברר שדווקא הסיבה הזאת היא זאת שהניע אותו לעזוב את הולנד, לעלות לארץ ישראל. רבותיי, נחשוב לרגע, אומר הרב זילברשטיין, היהודי שומע על הקריסה של הכלכלה הרוסית, הרי באופן טבעי הוא הרגיש מאוד מאוד רע. הרי בעצם הוא נהיה ריק מכל הנכסים, הוא נשאר עני וחסר כל. אבל אם הוא היה יודע שזה לטובתו, אז אולי הוא נותן להרגשות הלא טובות בכלל לחדור אל מוחו. לא היה עושה עם זה כלום, לא היה מפריע למחשבות הרעות. ואני שואלים אותו, במה אתה רוצה לבחור? ברובלים הרוסים או בחיים? ודאי שהיה אמר שמעדיף את החיים על פני מיליוני רובלים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. אותו יהודי הוא לא הסתפק רק בהחדרה של האמונה, אלא הוא התאמץ גם לחנך את הילדים ברוח זאת. מה הוא עשה? גם אחרי שהרובלים הרוסים איבדו את הערך שלהם, אלא היו שווים כלום, הוא לא השליך אותם על הפח, אלא שמר חלק מהם במזוודה מיוחדת. כשהוא הגיע לארץ, הוא תלה את הרובלים במסגרת מיוחדת בסלון, כדי להודיע למען דווקא המאורת על הנס הגדול שהשם עשה לו עם הרובלים האלה. סיפור נפלא, סיפור נפלא על אמונה, על אמונה ונס הצלה של הקדוש ברוך הוא, על יהודי שעלה לארץ ישראל. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, השו"ת היומי. שו"ת, שאלה ותשובה בצדה משולחנו של הרב גאון רב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א, מאיר אורנו, שמחה מודיעין עילית. והשאלה היא אומרת, שואלת ככה: אני נוסע מהבית כל יום לירושלים ללמוד תורה, ויש לי שכן שזקוק למוצרים ללא גלוטן. מדי פעם הוא מבקש שאני אקנה לו מוצרים באיזו חנות מסוימת שאפשר לקנות בזול. לפעמים הוא משלם לי מראש, לפעמים הוא משלם לי בכרטיס אשראי. ואני מחזיר לו אחרי זה ביום שהחיוב יוצא מהחשבון שלי. הוא מחזיר לי, סליחה. אז השאלה אם זה באופן שהוא משלם מראש במזומן ואני משתמש בכסף ומשלם עבורו באשראי, אם צריך לשלוש לריבית. אז התשובה היא שאף על פי שבאופן שהוא משלם מראש במזומן ואתה משלם באשראי, זה נחשב כהלוואה, מכל מקום מותן לעשות ככה, בגלל שהשירות שהוא מעניק לו בקנייה של המוצרים זה לא תמורת ההלוואה, כי רגיל לקנות לו גם כשהוא לא משלם מראש. אם אלה אתה עושה את זה בשביל לעזור לו ולא בשביל ההלוואה. אמנם מצוי שלאורך זמן יש גם מצבים שבהם הקנייה היא תורך גדול, למשל בזמן לחוץ, שיש תורים ארוכים, בכל זאת עושה את זה כדי להשתמש בכסף המזומן. ואז באמת יש חשש של ריביס וצריך לעשות שאלת חכם כדי לפתור את הבעיה הזאת. דפה היא בהלוכת, פתיחת בקבוקי משקה בשבת, עשיית נקב בפקק וההבדל בין פקקי פלסטיק לבקבוקי מתכת. על כל הדברים האלה ועוד דברים נפלאים, תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים של הדף היומי בהלוכה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי בהלוכה. פקק הברגה שעשוי ממתכת, שכשמסירים את הבקבוק אז נשאר טבעת, נפרד את טבעת מהפקק כשנשארת על הבקבוק, כמו שמצוי לרבים מבקבוקי הזכוכית. לדעת פסקים רבים אסור להסיר אותו בשבת, כי זה מלך עצמה כהפטיש. מה ההסבר? שבזמן שמאבקים את הפקק על גבי הבקבוק בבית חרושת, הוא בעצם לא רואה לשימוש עד שיסור את הטבעת. וכשמסירים את הטבעת, מה קורה כשמסירים את הטבעת? אז הפקק נעשה לכלי. ויש שסירים את זה גם משום מלאכת מחתך, בעצם ההפרדה של הפקק מהטבעת. אם הוא טעה ויסיר את הפקק בשבת, מותר להשתמש ביין, הוא לא נחשב למוקצה, כיוון שיש אופנים שכן אפשר להסיר את זה בשבת ביתר. וכבר נראה. והפקק עצמו הוא אסור בשימוש מדרבנן באיסור מעשה שבת. קקב רגע שעשוי מפלסטיק, שגם הוא, שמורידים אותו, שפותחים אותו, אז נשאר טבעת, אז יש אומרים שזה כמו פקק מתכת, ויש אומרים שזה לא כמו פקק מתכת, ולמה? בגלל שבפקק הפלסטיק ניכר היטב שהטבעת שמחוברת בקצה הפקק, היא לא מגוף הפקק, אלא תוספת שמחוברת אליו, ולכן נחשבת הטבעת כהדבקה של טיט על גבי הבקבוק שמותר לעשייה. פקק של מתכת שמכונה כתר, שכן, זה מה שמצאו בימינו בבקבוקי בירה, לכל הדעות מותר להוריד אותו בשבת, כי לא נוצר שום דבר ולא נכתר שום דבר. למרות שהוא מתקם, כשמסירים אותו, אין בזה סייסר, כי הרי אפשר וככה גם נהוג ומצוי שמשתמשים בו שימוש חוזר, גם הוא יתקם קצת וגם זה מותר מאוד טעמים נוספים. פקק שאסור לפתוח אותו בשבת, אז לדעת פה עסקים רבים, לכתחילה מותר לנקב, סליחה, מותר לנקב את הפקק בהתחלה ואז להסיר אותו, כי באופן זה הוא לא נחשב ככלי שמפרידים אותו מהטבעת, כי הרי לא רגילים להשתמש בו כשהוא מנוקב. וכל שכן, כל שכן שזה מותר כשהוא לא מסיר את הפקק, אלא רק שופך את המשקה דרך הנקל. ואין איסור סייסר בזה שהוא מנקב את הפקק, או בגלל שהוא לא נחשב ככלי בזמן שהוא מוצמד לבקבוק, או בגלל שהוא לא נחשב כלי חשוב, ויש לו דין של כלי רעוע, שאין בשברה שלו איסור סייסר. ובחלק מהפקקים יש פיסת פלסטיק, בחלק, בצד הפנימי של הפקק. צריך להקפיד לנקב גם אותה, כי רק בכזה אופן יוסר מהפקק שם של כלי. ויש שאוסרים להסיר את הפקק גם אחרי הניקוב. וכדרכנו נעשה חזרה על מה שלמדנו אתמול. נחלקו הראשונים האם איסורי מלאכת בוינה וסייסר נאמרו גם בכלים. ולכל הדעות יש איסור רק כהפטיש בהשלמה של יצירת כלי, ויש גם איסור רק כהפטיש בעשיית פתח לכלי. פתיחת קופסת שימורים בשבת אסור משום מלאכת בוינה או רק כהפטיש, כי מכשירה את הקופסה לשמש ככלי. יש אומרים שבמקום שמקובל להשליך את הקופסה מיד אחרי שמורצים את התחולה שלה, וגם דעת הפותח לכך, אז מותר לפתוח אותה, וגם יש מתירים לפתוח את הקופסה באופן שהיא לא תהיה ראויה לשימוש חוזר, כלומר באופן שמוציאו אותה מיידית בכלל שימוש. בואו נחזור על מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם צריך להוריד את הבגדים מהחבלים של הכניסה לפני שבת? חז"ל גזרו שלא לשטוח בשבת בגד רטוב לייבוש, או לתלות אותו כדרך שתולים כיסה רטובה בימות החול. טעם האיסור, פני מריס עין, שלא יחשדו שהוא יחבס את הבגד בשבת. ומאחר ואסרו את זה, אז אסור לעשות כן גם בחדרים פנימיים של הבית, במקום שאיש לא רואה את הבגד. האיסור הזה כולל גם בגדים שלא נרטבו ממים משקה ומשקה אחר, אלא מזיעה. ויש מי שכתב שגם בגד יבש לחלוטין לא לתלות אותו, כי הרועים לא מבחינים אם הוא רטוב או יבש. בגד שנתלה ליבוש בערב שבת, לא צריך להסיר אותו במקומו לפני שבת, גם זה תלוי ברחוב. ויש מי שהחמיר להסיר את הבגדים שתלויים בשבת לפני כניסת שבת, ויש אומרים שהוא נהג כן לפני שבדור שלו, היו פרצות רבות בשמירת ההלכה. לפעמים תלמוד דווי, מה הקשר בין שערי האיכה לקורבנות? והאם וילון נחשב כשער? ומה היה מאחרי הקודש הקודשים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוחים דף נ"ה. וכעת אנחנו מגיעים למדור מכותלי בית דין. יש שלום נפלא מכותלי בית דין בשולחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ. בשבוע הבא הוא מחתן את אחד מצאצאיו. שיהיה לו במזל טוב. אז באלון אנחנו נקרא רק חלק מהאלון, חלק מהשאלה, ואת ההמשך תוכלו לקרוא באלון עצמו. ימים אחדים אחרי חג השבועות נדחף בבעתה רב ראובן אל הבית סוירה, ויש לו סיפור מצמרר. שני הבנים שלו משתתפים במסגרת תורנית, ובמסגרת הזאת הוא שלח את השתיים לנסיעה למז'יבוז' באוקראינה, לחוג את חג מקצנטוירה בעיר מגורה בסמוך לקברו של אור שבע סיימים, הבעל שם טוב הקדוש שזכותו תגן עליהם. והנה ערב הנסיעה, ערב הנסיעה, דופק בדלת רב אברום, מחשובי החצר החסידית, אליה משתכת המשפחה, ואותו רב אברום ראה מרבה לנסוע ברחבי העולם, גם עבור העסקים, גם למען החסידות והמוסדות, כמובן שבני המשפחה הכירו בו, הכירו אותו. אחרי שהוא הזכיר להם כמה חשובים הקשרים שלו עם האנשי קשר בכל הארצות מסעיו, אז הוא סיפר להם כיצד, כיצד עזר לו איזה אורל אחד, סטאשק, שהוא מנהל את אחד מחניות הענקיות באוקראינה, כשהדרכון שלו נאבד בערב פורים. הוא עזב את החנות שלו ונפנה כל כולו לסייע לרב אברום כדי שיספיק להגיע לפני החג הביתה. כאוטו קרא ומבקש שכשעכשיו שהם נוסעים לאוקראינה, קחו ערכה של תיקי נסיעות שהוא הכין עבור אותו גוי. כאוטו קרא, הוא מסביר להם שהגוי יאסוף את זה בשדה התעופה, הוא יכיר להם טובה לשירות הזה בעתיד. טוב, זה בהחלט נשמע התחלה מאוד מעניינת, ובעזרת השם תוכלו לקרוא בעלון עצמו את המשך הדברים. שלא תבינו לא נכון, גם אני בעצמי במתח ולא יודע את ההמשך, אבל בעזרת השם אני מקווה שנשיג, נקרא את העלון מכותלי בית הדין, בשביל לראות את ההמשך. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, רבי ישראל, משפחת החפצים בחיים. בואו תצטרפו לנו ללימוד. הלימוד הימי, שהיום אנחנו נלמד בו את מה שרבינו מונה, את הארורים שעליהם עובר מי שמספר לו שנור. ארור מכה ראו בסתר, ארור משגה עבר בדרך. אם נעשה אצלו אבון ההפקר והוא לא מקבל להישמר, אז הוא עובר הלא ברור. אור השלוק עם זברת העיר הזאת. אם הוא מספר לשנור על אבא ואמא, השם ישמור, הוא עובר גם על ארורים בכלי אבי ואמו. בביאור ומוספים מוסיפים פה עוד ארורים. אם האיש הוא מדבר עליו, הוא תמיד חוכם, והוא גרם לו לאבד את הפרנסיה, אומר הירושלמי, שהוא עובר גם על אור אשר לא יוקים. אם הוא מספר ומלמד תלמיד תינוק של בסרבון, הוא מפסיק ומשלוף כדי להגיד להם דברי גנאי לחיירים. אז יש שהביא שעובר גם ארור עושה מלך על השם רמי, או מה שכתוב בנובי בירמיה. לגבי ארומה כלב אבים, שמנה חובץ חיים, מביאים בבור ומסוף מדברי החיודום, בשם החרדים, על אחד שעזן את אמא שלו, רק שהייתה קלה ובזויה בעיניו, בגלל שהתחתנה למישהו אחר, אחרי שאבא שלו נפטר. והוא הלך דרך, ואותו איש הלך דרך ים, והוא טבע, וחיפשו היהודים לבקש אותו, קבור אותו. מצאו אותו על שפת הים, שהעין שלו מנוכרת מעורבים, כמו שכתוב במשלי, עין תילג לאבי ותבוס לקהת, יקרוה עורבי נחל. מהיר אני רואה. עוד נדונים מוספים מוזכרים שם לגבי האבון הזה, האם האיסור הוא רק במבזה אותם מדברים, או גם אם הוא רק בז להם בליבו? למידי והרם במש מה שעובר רק שמזה אותם מדברים, אבל גם אפילו ברמיזה. ככה גם משהו מהשולחון ערוך. אכן בחרדים הוא מוכיח שגם אם הוא זה בליבו, הוא עובר על האור. בקויביץ האורס, בקויביץ האורס כותב רב אלחונן שהאיסור הוא גם במקום מצווה, ושלא כבמצוות כיבוד ומאיר שנאמרה דווקא שלא במקום מצווה, בגלל ששם נאמר אני השם, ונלמד מכך שכולכם חייבים לכבודי. אבל במה כלי אבים אוי לא כתוב אני השם, וזה בא לומר שגם במקום כבוד השם אסור לקלל את אבים אוי. עד כאן המדור הנפלא חזק חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, בתוך הספר תורת הבית של מרון החפץ חיים, וככה הוא כותב שם בלשונו התורה. כאשר יישא אדם למדינה רחוקה כאלף פרסאות, להשיג איזה סחורה יקורה שלא נמצאת במדינה שלו, כשיבוא לשם, אם הוא יתחיל ללכת להתענג בתענוגי הגוף, לא ישתדל להשיג את הסחורה ויחזור לעיר ריק, כולם יגידו, אדיוט, חסר דעה, בשביל זה הוא נסע. קל וחומר אמר החפץ חיים לנשמתן של ישראל, שהמקור של הנשמה למעלה של כיסא כבודו יתברך, ומשם עד לכאן, רחוק ריבי פרבבות פרסאות, כל עידתו של האדם וביאתו לעולם הזה, בדרך חוקה כזאת, זה רק בשביל להשיג תורת השם. כמו שאמרו חז"ל, הפסוק אדם לעמל יולד, אדם, סליחה, לעמל יולד, עמלה של תורה, ואם הוא יפתור את נפשו ויחזור לשם ריקם, הרי אין לך שיגיון יותר מזה. וגם הוא בזה דבר השם. האם הוא רוצה להתבונן קצת בקדושת התורה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד על הר סיני לתת לנו אותה, ואיך הוא פתר את עצמו ממנה? וזה עקר שחז ושלום, דברי תורה לא חשובים בעיניו. כמו שאומרים חזק, כי דבר השם בוזו, איקורס תיקורס הנפש ההיא. על מי זה? מי שיש לו פנאי לעסוק בתורה ואינו עוסק. והנה אומר חפץ חיים, כשאדם מתבונן בימי חייו, הוא ימצא שכמה פעמים בשבוע, ואפשר אפילו כמה פעמים ביום, היה לו פנאי לעסוק בתורה והוא נתעצל. וכמה הוא צריך להזדעזע, פן יחנו חז ושלום למעלה בשם בוזה דבר השם. והאיש הנלבב ישים לב לזה תמיד, ואז אשרי וטוב לו, וזהו בבא. עד כאן המדור המוסר היומי. ואנחנו לקראת סיום מגיעים למדור פרשת שבוע, בספר וזה ליהודו. מביאים שם, וימצאו איש מכל שישי עצים ביום השבוס, זה בפרשה שלנו. אז בספר שמובא, סיפור שלפני שנים, בימים שעוד לטרם, היו חוקי עזר עירונים שיש בימי, כמו שיש בימינו. וביום שבס קודש אחרי צהריים היו רואים ברחובות הראשים של ירושלים, מחזה נורא והיום, מכוניות נוסעות, חניות פתוחות, בתי קפה, מסעדות, דוכני רוכלים, השם ירחם ממש כמו ימות חול. יהודים כואבים יצאו, הפגינו נגד מחלי שבת, והמכות האכזריות שהם ספגו מדי השוטרים הבריטים והערבים, שהוסטו על ידי הפורצים החילונים, היו בלי בנסוע. באותו זמן התבררו גם תלמידי ישיבת פרת יוסף ביניהם, ורבינו הרב יהודה צדקה היה בראשם לעשות איזו פעולה ומחאה לריסון מחלי שבת, אבל בדרכי נועם. וככה יעשו זוגות זוגות בשעות אחרי הצהריים, ונעמדו ליד האוכלים הקושים, אלה שמחו פירות, פיצוחים, וכל אחד, כל איש יהודי שניגש לקנות, הזכירו לו בנימוס, שבת היום, שבת היום. ורבים רבים שראו בחורים נעימי הליכות, במבושים מהם, פנים מסבירות, באמת התמלא בושה ונסוגו אחורה ולא קנו. הרוכלים ניסו להתלונן עליהם אצל השוטרים הבריטים שעמדו מהצד, אבל השוטרים אמרו שזכותם של הבחורים לדבר. אם לא צעקים ומתקודטים, אין להם שום סיבה לעכב אותם. קרה פעם שאחד האוכלים הקושים פרץ לבכי. אמר לו, במשך כל השבוע חיכה ליום הזה להתפרנס ממנו, והנה מפריעים לו. ניגש אליו רבינו, אב יהודה צדק הזה, זכר צדיק לברכה. אמר לו, חכה עד הערב, אני אמכור לך הכל תוך שעה קלה. ואם לא, אני אקנה את הכל, אם זה לא עם אחר, אני מעצמי אקנה. אוי ורוויסי, ירד הלילה יציאת שבת, ממש בדקות ספורות. מחר את כל הסחורה. יש פה עוד סיפור בשנת תפשין. ביום שישי לפנות ערב, רבינו רבי יהודה צדקה יצא מהבית להתפעל קבלת שבת, בבית הכנסת בשכונת הבוחרים. בדרך הוא רואה את הרחוב הראשי של השכונה, רחוב דוד. את המצחצחים עליים שעדיין יושבים על השרפרפים, עושים מלאכתם, למרות השעה מאוחרת, ליבו נחמץ בקרבו. הוא עמד וחשב לעצמו, אם אני אגש ויוכח אותם את השטות, אחי, אם השבת קרבה הוא בא, מי ישמע לי? ואז היה לו רעיון מקורי. כי דרכו בקודש מיד יסמיך, מה יעשה למחשובה? הלך בזריזות לבית הכנסת, שאל שם על שם אברהמוף, שהתאספו שם עשרות ישישים, חכמי סודות ורזים משבט המקובלים, שנהגו ללבוש לכבוד שבת קודש בגדי לבן. ובאותו שם התכוונו לצאת לשדה, יקרסקה לו לקבל פני שבת מלכתה בפעדי היישוב, והשדות שהיו פתוחים וצחוץ לעיר. זה היה שכונת תל ארזה של הימים ההם. כמינה גורי אריזה ותמידיהם מקד מדינו. ואז רבינו יריב הוז ועוצר אותם ואומר, לכם משתדלים להקביל פני שבת מלכתה בתכלית העידור, בכוונות וייחודים. אבל מה נעשה לאחינו פורצי גדרות בלב השכונה הזאת שעדיין יושבים, כניסת שבת הם צחצחים את הנעליים? בואו ונצא לקראתם בעת הכנסת קלה, שבס מלכסור, ככה אומר להם. שמעו הזקנים לקולו, אפילו שהיה צעיר מהם בעשרות שנים, שינו את מסלול ההליכה, והתחילו ללכת מערבה לכיוון שכונת אל ארזה, לכיוון מצחצחי הנעליים. כשהם רואים מרחוק קבוצה, מצחצחי הנעליים, ראו מרחוק קבוצה של חכמים ישישים בגדי לבן, תורים סביבה ועוד, כולם ברחו מהמקום מרוב עירה ואימה, כל עוד נפשם בקרבם. הפעולה הזאת, רבותיי, פעולה אחת מני רבות, סמלת דרכה מיוחדת של הרב יהודה צדקה זצ"ל, בעיני תוכחה ומכועה. מעולם לא התעסק עם חוד באלמה כדי לצא את זה חובה, אלא הוא חיפש בחוכמת ליבו אחרי תחבולות ותחסיסים, שאילו להפיק מהמחאה את הצצה המוקשת ונגדור את הפרצה. מאחד מהדרשות הפומביות על נושא של שמירת שבת, הוא קרא באמצע הדרשה בהתרגשות, תצאו ותראו בליל שבת ברחובות ירושלים, בבתים ששומרים שבת קודש בכל עיר ויישוב, איך המשפחות שמחות ועליזות, איך הוד השבת, עכשיו סמלקיסו חופף עליהם, כמה אנשים משושרים ושמחים במתנה הטובה הזו. ולמרות הרדיפות והגזרות לבטל את השבת שעברו על עם ישראל בכל התקופות כידוע, לא די שהשבת לא נתבטלה, אלא עוד התחזקה פי כמה. ובכל הדרות ידעו היטב שבשמירה עליה אנחנו שמורים, ובלעדיה הם עבודים חזוכלה. כמו שאומרים, יותר משישראל שמרו על שבת, השבת שמרה עליהם. ולקראת שאם אנחנו מגיעים למדור המפלא התחזקות יומית, החובץ חיים אמר פעם, תרוקח אחד, כמה בעל זכויות אתה, שאתה מציל מאות אנשים ממוות. הרי בלי התרופה שלך מה קורה? בלי התרופה, היו מתים בחולי שלהם, וכמה חסד אתה מקיים. אמר לו הרוקח, מה זה מעלה? אני הרי מקבל כסף. אני מקבל כסף על כל זה. אמר לו החופץ חיים, נו, זה לא סתירה, כסף אתה מוכרח לקחת בשביל הפרנסה, אבל אם אתה תוסיף כוונה לשם מצווה, זה לא סתירה למה שאתה נותן שכר. ככה מופיע בספר כאשר ציווה השם. אז אם כן רבותיי, בכל מעשה שאנחנו עושים למען הזולת, אחד שהוא מלמד, אחד שהיא מורה, אחד שהוא מוכר, בייביסיטר וכדומה, כל אחד משהו מכיר וקרוב אליו. גם יש לנו טובת הנאה מזה. מקבלים כסף, מקבלים משכורת. נשתדל לכוון לשם מצוות חסד, לשם מצוות ואהבת לרעך כמוך. ונעשה מאפר זהב, ונזכה להתעלות ולהתקדש על ידי המצוות שאנחנו עושים. עד כאן דברינו להיום. נאחל לכולכם שיהיה המשך יום נפלא. שיהיה שבת שלום, שבת מבורכים, חודש תמוז. תמוז ראשית אבת זמן התשובה ממש לשינו בוים, מתחילים להריח. ראש חודש, שבת מבורכים, ראש חודש תמוז, ראש חודש יהיה בימים שלישי ורביעי וחמישי בעזרת השם. השם יעזור שתעבור עלינו השבת עם כל ההתעלות והשפע הרוחני, ושיהיה הרבה הצלחה לכולנו. שבת שלום.